ערב טוב חגיגי, מבורך ומיוחד לכולם. שכן יש כאן כמה חגיגות. יש חגיגה לציפי. ציפי? חגיגת יום הולדת. מאוחרת אמנם, אבל ובכל זאת.
תודה, תודה.
וגם 50 שנות יצירה.
תודה.
וגם השקה של אופרת וידאו, ולא סתם אופרה, אלא גרנד אופרה בוידאו. וזה דבר שאינו, הוא לא דבר מובן מאליו בכלל. עצם מעשה היצירה, הפקת דיסק והפקת אופרה וידאו, מעשה גדול מעין כמותו. זכיתי במשך שנים לארח בתוכניותיי את ציפי, את יצירותיה, את מהלך חייה היצירני שבא לידי ביטוי כל הזמן. וציפי היא המרואיינת האידיאלית, משנתה סדורה ושפתה רהוטה והעברית שבפיה לעילה ולעילה. ואני מקווה שגם בחצי השעה הזו שלפני הקרנת האופרה לפניכם, רבותיי היקרים, נוכל להביא את מעט מזער מציפי בפניכם. ציפי, לפני שאני נותנת לך רשות הדיבור, הייתי רוצה לתאר בשתי מילים איזה שני מהלכים שהם ציפי. זה שני מתווים, הייתי אומרת. המהלך המקובל, ההתפתחותי של יוצר, ראש חץ מן היצירות המוקדמות, הקמריות, הקטנות, ב-LP המיתולוגי, מחזורי שירים, השגת תארים אוניברסיטאיים חשובים, הדוקטורט על מדעיה של קרוביני, חקר השיר, חינוך, סימפוניות, אופרות, כך. זה המהלך ההתפתחותי המקובל פחות או יותר. יחד עם זאת, הלא מקובל והמאוד ציפי, שכן יש כאן התפצלות כשני ענפים, יש טקסטים בלשונות שונות, יש אלקטרוניקה, יש עבודה לשם כך עם אוכלוסיות אקזוטיות, אפשר לומר, מיתוסים ארכאיים, יש מדעה בצד מתי כספי, יש קין והבל, משפט שלמה, פיבונאצ'י אם תרצו, סילואטים אתניים, ביצועים מזרחיים מערביים של נערה פרפר נערה המפורסם של ציפי, ובתוך כל המזרחיזם יידיש, וגם הרפתקה קהירית, וזה הכל ציפי. הם שני מהלכים שהולכים בד בבד כל הזמן. המצופה, פחות או יותר, הקורקטי, הסולידי והמיוחד, הפרוע, ההרפתקני, המופלא של ציפי.
תודה רבה, איזו הפתעה. אני רוצה שאת תמשיכי לדבר אולי.
לא, לא, אבל מיד אנחנו נציג את אדפה.
אוקיי.
שזוכה להשמעות ולחשיפה דווקא בימים אלה, ימי פרשת בראשית שקראנו בשבת האחרונה. אין חיי נצח, אבל יש דעת מוות, יש הבחנה בין טוב לרע, יש תוהו ובוהו שיהפך לגן רווה ועד יעלה מן הארץ עד אשר המים יבואו. ורקוויאם באמצע האופרה. ציפי, את לקחת מיתוס אקדי, אגב, אקד היא עיר בארץ שינער, ושינער היא אותו חבל ארץ שבו יעלה מגדל בבל, ואנחנו מדברים על מעשה האהבה שלך לשפות, לצליל של שפות. הבמה שלך, ציפי, איך מגיעים דווקא אחרי כל האופרות, דווקא לאדפה, לאנדרוגינוס.
אדפה כבר היה בתוך עבודה בעצם במשך 15 שנה. זה לא פתאום, זה היה מהלך די ברור לי שאני רוצה להגיע גם לעבודה גדולה אופראית שכמוה עוד לא עשיתי. ההשראה שלי דרך וגנר שעשה דברים ענקיים עם המיתוסים של מרכז אירופה השפיע מאוד עליי, אז אני גם ארצה לעשות משהו כנציגת האזור שלי, בממדים גדולים, וגם איזושהי מחשבה פילוסופית שנולדה תוך כדי שהכרתי את המיתוס והיא התאימה. איך אנחנו רואים את המיתוס הזה כפי שהוא הוגש ועדיין לא היה מלא, לא ערוך עד הסוף, ואז אני עשיתי את מה שעשיתי.
איך את מגיעה למיתוס הזה? פותחים פתאום, ניגשים לאיזה מיתוס אקדי שנמצא באיזשהו מקום קרוב?
כמזרחנית אני למדתי את השפה, זאת לא שפה שמדברים אותה היום, אבל הבלשנים, הסמיתולוגים, אנשי הבלשנות השמית, יכולים להגיע לכתבים, לפענח אותם ולצורכיהם להשתמש. פרופסור שלמה ישראל, שהוא חבר עוד מימי האוניברסיטה, למדנו יחד באוניברסיטת תל אביב, ככה התחיל למשוך אותי קצת לעניין הזה. והוא גם מאוד אוהב מוזיקה, וזאת הייתה שפה משותפת. בואי, אולי תצליחי, אולי תעשי משהו. בהתחלה היה קצת קשה, משום שעוד אין דרמה. כן, המיתוס עצמו הוא מאוד קטן, לא פתור, אבל כבר השפה עצמה. וזה עוד דבר שאני רוצה רגע לספר לכם. בשבילי שפה זאת מוזיקה. והאקדית היא פרקסיבית, כמו כלי הקשה, מאוד מצאה חן בעיניי.
דוגמה.
לטקה שדיני, אומר הגיבור הראשי לסופת הדרום, את לא תצליחי להתגבר עליי.
עוד פעם.
לטקה שדיני. עכשיו, למשל בעברית יש לנו דגש חזק, ואחר כך פתאום מה זה, גם תנועה ארוכה וגם דגש חזק וגם הכל ביחד, באקדית זה כן, בעברית לא. היינו צריכים אולי לעשות בבית, אבל אנחנו לא עושים את זה. אז לומדים את זה כבלשנים, שמים לב לפונטיקה, קוצורמה, קוצורמה, הרחם נכלאה בתוך עצמה, סגרה את עצמה. אז רק הציור האונומטופאי הזה, הוא כבר היה חזק מספיק בשבילי, כדי ש... יזרוק אותי הלאה לתוך השפה המוסיקלית.
ולקחת את המיתוס כפי שהוא, או שערך בו שינויים לצורך האופרה?
תוך כדי, זה לא היה משהו שבא באובססיביות. כשהכרתי את המיתוס, ערכתי אותו מיד ל-11 תמונות. הבנתי שגם יהיו קטעים שהם בכלל לא נמצאים במיתוס, שהם לגמרי מוסיקליים, תיאורים תזמורתיים, דרמטיים. ולעומת זאת יש גם גיבורים שם שלא מקדמים את העלילה, כמו המספר למשל. באופרה אנחנו לא צריכים בכלל שיספרו לנו מה קורה, זה פשוט קורה.
יש שלוש דמויות גבריות עיקריות, כלומר הגיבורים. כיצד בחרת את הקולות ואת הזמרים?
זה ממש נולד, הייתי אומרת, באופן טבעי לגמרי, שעד הפה הגיבור הראשי, שהוא חוציו דג וחצי אדם, והוא החלק היותר אנושי, התדמית היותר אנושית. אז קודם כל, היות שהוא חצי דג וחצי אדם, אז הוא גם כזה לא ברור לגמרי, קצת יותר מורפל. כן? אז הקונטרטנור מאוד התאים לזה, הרכות הזאת, הנבוכות הזאת.
שטפן גורדנר.
שטפן גורדנר, כן. כן. ממינכן. עכשיו, סליחה, ההורים ממינכן. הוא כבר היום חי בברלין. עכשיו, הכרנו טוב טוב את שלושת הגיבורים. עכשיו, אל הים, אל החוכמה, שהוא כזה תחמן כזה קצת, אז בריטון, כן? זה הכלי, זה הקול הגברי הדי טיפוסי, שאפשר לעשות איתו המון דברים מבחינת טיפוס למעלה וטיפוס ולירידה למטה, הוא גמיש במיוחד. ואנו, אל השמיים, האל הגדול, הענק, כן, הוא צריך להיות בס, כן, הקול הזה שחותך, כן, את האוויר בצורה מאוד 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 מוגזמת. גם גדול, אולי גדול ממדים. מצאתי אותם.
כמו זרסטרו, חליל הקסם של מוצרט. בעצם יש לנו דמות החולשת על כל הקוסמוס כאן.
אנחנו נרגיש אותו מפחיד באופרה.
ואלה שני הזמרים הישראלים, אנו ואיה.
כן. אה, אל הים, בריטון, אמנון זליג, ישראלי שנמצא היום בגרמניה, עושה חיל כחזן בקהילה של דוסלדורף, והוא גם זמר, ממש כל חזן הוא גם זמר אמיתי. והבס, הבס הוא פרופונדו, עם הכריזמה הגדולה, אייל אדלמן. הוא ישראלי, הוא גם נגן טובה, דרך אגב.
זה מתאים לכל...
כן, הכל מתאים שם, כן, ביחד.
ויש לנו גם דמויות שלא מופיעות, אבל הקול שלהם בכל זאת נשמע כמו האתנחתא הקומית של שני ה... מין דמיגודים האלה.
כן, אני רוצה להגיד שמקהלות באופרה הזאת הן ממש גיבורים. זה לא שגרתי, בדרך כלל מקהלה היא יותר סטטיסטית, יותר מלווה. כאן המקהלות תופסות ממש מקומם של גיבורים.
המקהלה היא אישיות בפני עצמה.
נכון. מקהלת הגברים מופיעה פעמיים, באחת הפעמים באמת מופיעה באופן קומי, כשני אלים שנמצאים בשערי השמיים, ואותה מקהלת גברים בתלבושת אחרת, וכדאי לשים לב קצת לתלבושות למה שקורה שם, עם המון המון עוצמה רעה, כן, כי הם המלשין, הם האל המלשין. המקהלה המעורבת יש לה שני תפקידים, או בזמן בצורת, או בזמן פריון.
ציפי, אנחנו מדברים על אופרה, למה לא אופרה על הבימה? למה צריכה להיות אופרת וידאו?
קודם כל, הפרטיטורה בהחלט מותאמת עדיין לאופרה על במה. זה לא עדיין, אלא זה סביר להניח שזה יקרה. אולי כבר לא בחיים שלי, אבל זה יכול לקרות. יש לנו הקלטה אוטוריטטיבית, ששם הכל כבר מופיע, ובמה יכול היום לקחת את זה, יש לו כבר אסמכתה, שהוא איתה יכול לעבוד הלאה. אני חשבתי בהתחלה על הבמה, לכן גם כתבתי את זה בצורה כזאת, אבל בתי אופרה לא כל כך ססים להיכנס להרפתקה כזאת. בדרך כלל בתי אופרה מרוויחים כסף, אבל גם משקיעים כסף, כן? בפרויקט מאוד גדול, מאוד מרהיב, אבל אנשים כבר מכירים את האופרה. אז בטוח שהם יקנו את הכרטיס היקר הזה, אז בואו נשקיע. פה זה קצת אחרת,
כן? איפה זה צולם?
אז קודם כל, ברגע מסוים החלטתי שזהו, אנחנו נלך לכיוון של הוידאו, כאשר נבנה את הכל על הקלטה משובחת, ועם ההקלטה אנחנו גם נצלם את הגוף המבצע. אז הפרודוקציה הזאת הייתה בצ'כיה. אז הבאנו באמת את הסולנים מברלין לצ'כיה. המקהלה היא צ'כית. התזמורת היא צ'כית. בנוסף לכך, הרבה רכיבים ויזואליים, אנחנו התחלנו בהם קודם והמשכנו גם לאחר שהקלטה כבר הייתה גמורה. תוך השנים האחרונות, 3-4 שנים, התלבש לדבר אחד.
והצבעוניות המיוחדת, הבגדים, הרקע, האורות.
כן, כבעלת התפיסה הבימתית במקרה הזה, שזאת אני, רציתי שהאופרה תתקדם לאורך כל שעות היממה. אז בעצם כל סצנה יש לה את צבע הבסיס שלה, שבתוכו נצבעו כל הדמויות, כל התדמיות, וזה מתחיל מהבוקר המוקדם, כשאדפה עולה מן הים, וזה אחר כך מסתיים בלפנות בוקר, קראנו לזה בוקר מוזהב, כן, כאשר שוב האדמה מוארת ואנחנו בשמש בוקר. באמצע יש מדבר שזה ממש מאוד מאוד שמש יוקדת, אבל יש גם בשמיים, סיור בשמיים, שזה מתלבש מאוד מאוד עם הקהות. ואני מוכרחה להגיד שבשלבים של בניית כל החומר הוויזואלי, סופי מדניקוב, שגם הביאה רכיבים ויזואליים וגם עבדה על התלבושות עצמן, שיתפה פעולה בצורה יוצאת מן הכלל ונכנסה באופן יצירתי לבניית התלבושות, שהן בכחול מיוחד לאל הים, שהן בשחור כזה, שאתה רואה שם גם אימאז'ים קצת מיתולוגיים וגם כוכבים, כן, ועד הפה עצמו, שהוא עלה מן הים, אז יש סנפירים על הסמלה שלו, על הגלימה שלו, אבל זה בצבע אור, אור בעין של האדם. לגבי המקהלה שמחליפה כאן תפקידים, זה גם כן מאוד מרהיב. יש פונצ'ואים אדומים לנשים, לסופת הדרום, שהיא הכוח הנשי שמפתה את אדפה, ויש כחול כזה מיוחד של נימפות, יש צהוב מלוכלך, קראנו לו, של הפונצ'ואים של המדבר, ולמשל, לאדמה בסוף, הפוריה, השולט שם הצבע החום בבגדים.
איפה זה כבר הוצג? לפני איזה קהל?
כן, זה מעניין, כבר? זה מעניין, כבר היו לנו מספר קהלים בחג המוזיקה.
חג המוזיקה, הישראלית
כאן. אני רואה אותנו כאן היום כהמשך של חג המוזיקה, המשך ישיר לגמרי. אותו סוג של קהל של חובבי מוזיקה או מוזיקאים ממש, אוהבי מוזיקה. היה לנו גם קהל מיוחד של כל עם ישראל, נקרא לזה כך, כל דכפין היטב ויכול, זה היה בחוף בת גלים, בפסטיבל שנקרא בית גלים, ושם זה הוקרן על מסך גדול לד על חוף הים, והגיע מי שהגיע, ואפילו ילדים קטנים שישבו על מחצלות והתווכחו עם ההורים וניצחו את ההורים. זאת אומרת, כל מה שדיברת כאן על צבע, על תנועה, יש המון תנועה. כל הזמן הרגשתי שצריכה להיות תנועה באופרה, אז אנחנו לא סטטים, אנחנו כל הזמן זזים. עכשיו רק אני חוזרת מסיור של שני מופעים, אחד מהם זה היה לבלשנים, קהל של בלשנים במוסקבה, מאוד מעניין איך הם עקבו אחרי הפיתוח שלי את השפה. בפרנקפורט קהל של ממש מוסיקאים פרופר, מוזיקולוגים, נגנים, זמרים, שהפראון מוסיק, הארכיב הזה, ארכיון, שאני שם בבית הרבה שנים, פשוט אסף מכל רחבי גרמניה.
ההתייחסות של הזמרים והמקהלה לשירה באקדית, איך הם למדו?
טוב, אני הייתי צריכה להיות המורה, ונסעתי לחזרות. עשיתי בעצם נגלות כאלה, כן? של נסיעות, כן? גיחות. גם לחזרות אינדיבידואליות עם הזמרים, עם הסולנים. היה לנו קורפיטיטור מצוין, נעמן וגנר, גם ישראלי.
פסנתרן, כן.
וגם עם המקהלה, פשוט היו חזרות, כאשר הם קיבלו ממני תמיד בהקלטה את החומר מוקלט, מדובר באקדית, עוד רק מדובר, כן, עוד לא מושר. וכל חזרה כזאת התחילה מבחינתי עם הזמרים לקרוא את הטקסט נכון בקצב, ואחר כך גם להכניס את הגבהים. והיו חזרות, וזה הלך והתקדם מחזרה לחזרה. אם היינו עושים את זה בארץ, זה היה לוקח בערך חודשיים שלושה באינטנסיביות. אז אפשר לדבר על כך שציפי נסעה כמו איזה בית אופרה נודד, ובכל מקום עשינו את הכמות הזאת לאורך זמן רב יותר של שנתיים בערך, וכך התגברנו.
ציפי, איפה את עומדת עכשיו מבחינת הדחף והיצירני שלך? את הגעת לאיזושהי נקודת סי מסוימת, או שכבר מציץ משהו לגבי הפרויקט הבא?
אני חושבת שכרגע אני כל כך מלאה מהדבר הזה, ולא הייתי אומרת מותשת, אבל איזה משהו שממלא אותך ואתה רוצה קצת לתפוס מרחק מעוד איזה ריצה מהירה לעוד קומפוזיציה. אבל אני רואה בעיני רוחי בהחלט מיסוד של יצירות חשובות מן העבר שעוד לא הספקתי לעשות. מתי עוד פעם נשמע את מדיה, מתי עוד פעם נשמע את קין והבל, שואלים אותי ואני אומרת שצריך לטפל בזה. אז אני חושבת שאני אגיע גם לזה בשנים הקרובות. יש בהחלט רצון גם להשלים עוד בחקר הזמר העברי נתח די רציני.
וזה במסגרת ציפי המחנכת?
מחנכת וחוקרת זמר. כן, הזמר העברי הוא שיקוף ריאות של כל מה שקורה. כל הזמן אנחנו כבר היום, ממזמן, שלום חנוך הוא קלאסיקה, אבל כשהוא יצא אז הוא היה מורד גדול, כן? אותו דבר קרה לוילנסקי עוד קודם, שהיה מורד גדול באמירן. זה מאוד מעניין, אני חושבת שהמעשה הקומפוזיטורי, יש בו הרבה מאוד אנוכיות והרבה מאוד אגוצנטריות, וזה האומן, זאת אומרת, הוא מרגיש שבלי זה הוא לא יכול, הוא חייב להגיד את זה, להוציא את זה מתוך עצמו. הוא האינדיבידואל שעושה את זה, והשתמשתי דווקא במילה קצת קשה, אבל אני עומדת מאחוריה. להתנתק מהכל. אני את האופרה הזאת ישבתי שנה שלמה בתהליך הקטרתי, ופשוט הייתי מנותקת בכלל. מנותקת, זה מאוד מאוד מסובך, אבל הייתי לגמרי מנותקת. הזמר העברי הוא בעצם לחיות את הישות הישראלית, יהודית, כן, לראות את תולדות המדינה כשיקוף ריאות שבתוך הזמר זה משתקף. ואני חושבת שאני חייבת את זה לחברה שבה גדלתי.
יש עוד שפה שמית שהיית רוצה לכתוב אופרה?
היו רעיונות על ערבית. אחרי ששמעתי את קוזי פנטוטה בתרגום לערבית.
איפה?
בקהיר, עשו הפקה כזאת. אבל אני חושבת שזה עוד יותר שכנע אותי במשך השנים, כן, כרגע אין לי תוכנית כזאת, אבל אני שוב חוזרת ואומרת, מאוד מאוד מושך לראות שפה כמדיום מוזיקלי, ויכול להיות שזה עוד יבוא.
אז הייתי רוצה, ציפי, כן. שאולי בכל זאת, אם יש לך לתת כמה קרדיטס כאן לאנשים, לפני שאנחנו
מתוכה. בשמחה, אני אקרא את הכל. גם יש איתנו היום יוצרים, זה חלק מהעניין. אז אני חוזרת רגע, שטפן גרגנר, שהוא אדפה, ואמנון זליג, שהוא אה אל הים, ואה אל אדלמן, שהוא אנו אל השמיים. מקהלת אנסמבל הברוק הצ'כי, גם נשים, גם גברים, וגם מקהלה מעורבת. זאת אומרת, זה בעצם שלוש מקהלות, שהן רק באופן, נקרא לזה, טכני, נולדות מתוך אחת, אבל הן שלוש לכל דבר. המובילה שלהן היא תרזה ולקובה, שגם נמצאת בין השרים. התזמורת הפילרמונית של מורביה, המנצח פטר ורונסקי, והמפיק שעזר לי שם מאוד, ינסי טאץ'. מתאם הצליל הוא פרנטישק פאול. עכשיו לחלק הוויזואלי.
והישראלי. תלבושות. והישראלי גם.
תלבושות ואימאז'ים, סופיה מדניקוב מישראל. אנחנו נעלה אותה לבמה אחר כך שזה יסתיים. הפקת הוידאו אבי אלבז מישראל, רכיבים ויזואליים ועיבוד מחשב עדן אוריון מישראל, צלמים ניקולאי בורי מגרמניה, עדן אוריון, מיכל אורסבה מצ'כיה ונועם הראל מישראל. יש גם ציורים של רחל גורדין ואילנה סלמה, וכל זה עבר איזשהו תהליך של סינון ועיבוד, וזה זה, 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 זה מתחיל ממקום אחד ומגיע איזושהי מקשה חדשה בתוך האופרה עצמה. ואני חייבת המון תודה לאנשים שהיו איתי, כל אלה שעכשיו קראתי בשמותיהם, ועזרו לי פשוט להוציא את הפרויקט מן הכוח אל הפועל, ויצא איזושהי אופרה במימד אחר קצת.
וכן דרכה של ציפי, הספרון המלווה את CD, את הדיסק של האופרה, הוא כמובן במיטב המסורת של ציפי, מלא וגדוש גם באינפורמציה הנוגעת לדבר וגם למעשה בפרקי יומן שלה, בכל מה שנוגע לאופרה. וכפי שאתם שמעתם, ציפי היא המרואיינת האידיאלית, האולטימטיבית, שהייתה רהוטה ומשנתה הייתה סדורה, ואנחנו כאן סוגרים באיזה מין קודה את הרעיון הקצר הזה. ואני גם מרשה לעצמי לומר שציפי היא גם מחלקת מתנות, והדיסקים שלה מצויים מעבר לדלת, ולא נותר לנו אלא לצפות בגרנד אופרה אדפה של ציפי פליישר. תודה רבה.